ככה ונזמין את התודעה לנוח, מודעות להתרווח לתוך הגוף והתודעה לנוח לתוך האיכות של המטה. בפעמים בשלב כזה של הריטריט אני מוצאת שמאוד קשה לי לדבר. יש איזו כמיהה לנוח לתוך השקט. ואני מזכירה לעצמי את החשיבות שיש להקשבה לדרמה, הרהור בדרמה. הבודה, הרבה פעמים מתרגמים, הוא היה מתרגמות, שמעת קרן פה, היה מתחיל שיחות להזמין את המקשיבות, המקשיבים, באנגלית מתרגמים את זה, to lend an ear. אני נורא אוהב את הביטוי הזה, בעברית נגיד להטות אוזן. וזה... בדיוק הרגשתי את זה עכשיו לפני שהתחלתי לדבר את הבקשה הזאת וכמה יש בביטוי הזה של to lend an ear, להטות אוזן על מנת להקשיב לדמה. זה לא משהו שקורה מעצמו, זה לא משהו שקורה באופן פסיבי אולי כפי שאנחנו נוטות לחשוב, הקשבה. גם פה יש משהו של הנוכחות וההתכוונות, והרגישות, ואיך, איך קורית הקשבה, מה היא עושה, איך היא משפיעה על החוויה. אז זה חוזר לנושא הזה של הריטריט, כן? של הריקות, של חוסר הנפרדות בין הדברים. שהדרמה שמדוברת היא תלויה, היא מותנית, היא מתהווה יחד עם ההקשבה. זו תפיסה שלנו, אמרנו את זה הרבה פעמים, ואני אמרתי כמה פעמים לקרן, אין לי שום בעיה שאנחנו אומרות את זה שוב ושוב. בשבילי זה כמו השירה היפה ביותר. תפיסה שלנו משחקת תפקיד מהותי בתהליך של הבניית החוויה שלנו. ואנחנו אומרות את זה שוב ושוב, ואנחנו נזכרות בזה שוב ושוב, ואנחנו מקשיבות לזה שוב ושוב. כי הנטייה הכל כך חזקה שלנו, כל כך חזקה שלנו כבנות ובני אנוש, היא להאמין, כן, להאמין שהתפיסה כן, הקשבה. והזיהוי של האובייקט של ההקשבה, הראייה. תפיסה של להאמין שהיא איזשהו תהליך פונקציונלי, אובייקטיבי, ניטרלי, שמשקף מציאות. להאמין למה שנתפס דרך החושים כאמיתי, כן? באופן שאני תופסת אותו. עכשיו אני תופסת, כן? את הצליל הזה, את האמירה הזאת, את המראה הזה. וכשאני מדברת על חושים, אז נגיד כאן זה כולל את התודעה. כן? בדרמה התודעה היא חוש גם. אז אני רוצה לגעת בדבר הזה, בריקות, בתפיסה. ואני דווקא רוצה להביא כאן לא ציטוטים של הבודה, אלא דווקא דברים מהעולם של המחקר המודרני, המחקר הפסיכולוגי, בר ימינו. ושני כמה ימים, לפני שהריטריט התחיל, אני ונייתן הבן זוג שלי ואימא שלי, ישבנו ביחד ודיברנו על תפיסה, ולא הצלחתי לבחור, נראה לי שאני אשתף בשני ניסויים שככה הדליקו אותי, כי אני לא מצליחה לבחור רק אחד מהם, אבל נראה כמה זמן ייקח לי לספר אחד ואז נראה. אז את הניסוי הראשון אני לא אתחיל לספר עליו, אנחנו פשוט נתחיל מלעשות אותו, אוקיי? אז אני תכף אגיד משפט, אוקיי? ואני אבקש מכם שאני אומר את המשפט, משפט מאוד מאוד פשוט, שאני אומר את המשפט, תרגישו, כן, יעלו לכם דימויים, כן, עם המשפט, ותיתנו להם לבוא ותשימו לב מה אתם רואות, עם הדימויים שעולים. אז המשפט, אני אגיד אותו קודם באנגלית ואחר כך בעברית, משפט מאוד פשוט, בוב went to the beach to play fetch with his dog. Okay, בוב הלך לחוף הים לשחק פאץ', כן, שזורקים, אנחנו זורקות כדור לכלב שלו. Okay. אז קחו רגע לשאות עם התמונה שעולה, אולי אתם רואות את בוב, אולי אתם רואות את הכדור, אני מאוד מבקשת שתסתכלו על הכלב, או הכלבה, דרך אגב, בגלל זה הקראתי את זה באנגלית, כי באנגלית אין ג'נדר. אוקיי. ועכשיו אני אשאל אתכם, כשעלה דימוי של כלב או כלבה, איזה כלב ראיתם? או כלבה. ואני ככה מאוד אשמח עם כמה אנשים ונשים, לפחות שישימו בצ'אט מה ראיתם. כי זה מסקרן אותי. מה, איזה כלב ראיתם? טריאן. גולדן. או גרמני, עוד גולדן. לבן גדול, גולדן. לברדור, גולדן, גולדן, הכלב של בוב, הכלב שהיה לי, כלב מצויר, חום, נהדר, פודל, קסים. אז הסיבה שרציתי לדעת, כי תהיתי, ככה, המחקר הזה עשו אותו בארצות הברית, ותהיתי אם התוצאות בישראל יהיו שונות, וגם תהיתי עם התוצאות, אולי ככה, זה משהו שאפשר לעשות בהזדמנות אחרת, התוצאות בריטריט יהיו שונות, אני לא יודעת, מאשר שסתם אנשים ונשים רגילות יעשו את המשחק הזה. מה שמעניין, כן, יופי. אוקיי. אז מה שגילו בניסוי בארצות הברית, זה שרוב, אם לא כל, מי שהשתתפה בניסוי הזה, ראתה אחד משלושה כלבים. אוקיי? או את הכלב שלה, בהווה או בעבר, או לברדור, או גולדן ריטריבר. כן? רק אחד משלושת אלו. כאן אצלנו היה קצת יותר מגוון, אם כי אני לא בטוחה אם מי שאמרה פודל או טרייר או כל מיני כאלה, אולי זה הכלב שלכן, לא יודע. אבל בהחלט ראינו שהיו הרבה גולדן ריטריברים. אז משפט אחד פשוט, כן? התפיסה, כן? והתפיסה שלנו מותנית באופן שאנחנו בכלל לא מודעות אליו. כמה מאיתנו היו שואלות למה גולדן רטריבר? בכלל לא מודעות אליו. אז אני מביאה את הניסוי הזה ככה באמת לחזק את האמירה הזאת. כן? התפיסה שלנו לא ניטרלית, כן? והיא לא בהכרח משקפת את המציאות. כלב של, בואו נחזיר את הצ'אט לשתיקה, למרות הפיתוי. הכלב של בוב, אנחנו לא יודעות מי הוא, מה הוא, איזה הוא, כן? אז לא בהכרח ניטרלית, לא בהכרח משקפת את המציאות, והתפיסה עצמה מותנית וריקה. זה מה שמעניין אותנו, ומה שהיא מגלה הוא גם ריק, הוא גם מותנית. אז עוד ניסוי אחד, אני מקווה שהוא יהיה יותר קצר, ואני לא אעלם באמצע, עוד ניסוי מאוד מעניין שעשו על תפיסה. אוקיי? הושיבו אנשים ונשים מול מסך, על המסך היה טקסט. אוקיי? וביקשו מהם לקרוא את הטקסט, ומדי פעם ביקשו מהם לחזור לשורה, מעל השורה שהן נמצאות בה, ולקרוא את הטקסט שם. אוקיי? ניסוי די פשוט. מה מסתבר? אז מי שישבה או ישב מול המסך, ראו טקסט כתוב. למעשה, היו שם רק איקסים, כן? רק האות אקס. כן? והיו סנסורים שזיהו מתי המבט התביית על מילה מסוימת, ואז המילה הזאת הפכה להיות מילה. כן? אז בעצם, מי שישבה מול המסך, בעצם, מה שהיה שם זה המון המון איקסים, וכל פעם מילה אחת, כן? לפי איפה שהמבט שלה היה, אבל מה שהן חשבו שהן רואות, או מה שהן ראו למעשה, היה כאילו יש שם טקסט שלהם שכתוב. אוקיי? אז אם אני יושבת מול המסך, הייתי רואה טקסט שלהם שכתוב, אם מישהו היה יושב מאחוריי, המבט שלו היה במקום אחר, הסנסורים לא היו מראים, והיה רואה איקסים. אז המוח, כן, מה שקורה שם, זה המוח שלנו משלים את הדף, כן, למשהו. בעצם הוא לא קולט את כל הדבר הפריפריאלי, הוא רק מסתכל על דבר אחד, והוא משלים את התמונה. כן, משלים את התמונה. מ-X'ים למילים במקרה הזה, אבל זה משהו שכל הזמן קורה. כל הזמן קורה. אני חושבת שאני רואה, תסתכלו עכשיו, אני חושבת שאני רואה מסך, אני חושבת שאני רואה את משהו מסביב למסך, בעצם המוח שלי כל הזמן משלים. אז מה שאני רואה זה לא... או מה שאני, מה שקורה זה בעצם בתוך התודעה, כן? הרבה מזה קורה בתוך התודעה. התפיסה מובנית על ידי התודעה. אפשר גם להגיד, התפיסה והתודעה נשענות זו על זו. נשענות זו על זו, נתמכות זו על ידי זו. אז מה זה אומר לגבינו? חוץ מזה שכאילו הניסויים האלה אולי מצחיקים, אולי מפחידים, אולי מבלבלים, לא יודעת כאילו מה זה, אבל מה זה אומר לגבינו? מה זה אומר על התרגול שלנו? מה לדרמה יש להגיד על הדבר הזה? אז מה שלדרמה יש להגיד לפחות דרך התפיסה שלי, כן. כי הדרמה, גם הדרמה שאני מביאה היא דרך התפיסה שלי, שמותנית, על ידי נסיבות החיים שלי. הדרמה אומרת, יש כאן משהו לזכור. יש כאן משהו לזכור. יש כאן משהו ליישם. משהו לשחק איתו. אם נחזור לסיפור של הפקק, והשיחה הקודמת, מי שזוכרת. אני יושבת בפקק, ואני מתרגלת עם דרכי הסתכלות מיטיבות ומשחררות. אז ההרגל של התודעה ללכת אל מה שלא נעים. ואז אני מפעילה, כן, את התובנה הזאת על התפיסה. מה שאני תופסת עכשיו זה לא האמת היחידה. אני יכולה להסתכל בדרך אחרת. אז אני משחקת עם התפיסה על מנת להפנות את תשומת הלב שלי אל משהו מיטיב. ואז אני ממשיכה לשחק עם התפיסה, כן? על ידי זה שאני מקרינה את משהו מיטיב אל מי שסביבי. אוקיי, זה מצחיק אותי, אבל אני אולי אשאר עם זה. כן? אנחנו כל הזמן משחקות עם התפיסה. אנחנו כל הזמן משחקות עם התפיסה בתרגול, זה משהו שאנחנו עושות כל הזמן, בין אם אנחנו עם הנשימה, או בין אם אנחנו עם תרגול כמו מטה. כן? והדבר הזה של להקרין, או לשלוח, או לדמיין מישהו, מישהי. כן? אנחנו משחקות עם התפיסה באופן מיטיב. אתם יכולות לראות את זה? מותר גם לעשות לא, אם לא. וזה, וככה, אנחנו יכולות לראות את זה בבירור עם המטה, אבל גם עם הנשימה. אנחנו משחקות עם התפיסה, כי אין. האם אני יכולה לדעת את הנשימה? באמת? אני תמיד פוגשת אותה דרך התודעה, דרך התפיסה. אני יודעת אם שמתם לב לזה, אבל זה שוב, זה מאוד נפוץ, אתם מתרגלים ומתרגלות. אנחנו עובדות עם מודעות גוף, כן? שימו לב, כשאתם מודעות לגוף, איפה הגוף נמצא? כן? איפה הגוף נמצא? שאני מודעת לגוף, איפה הוא נמצא? הרבה פעמים הוא נמצא כאן, מלפניי. כן? או שהוא נמצא כאן, בפנים. כן? אנחנו כל הזמן משחקות עם התפיסה שלנו. וזה לא אומר שזה לא בסדר, להפך. אבל מה קורה כשאנחנו יודעות את זה? ורואות את זה? זה פותח המון תובנות, המון אפשרויות. אז אם ניקח שוב את התרגול של המטה ונסתכל, אני מתחברת להתכוונות, אני מתחברת לתחושה. ואז אני מזרימה ומכוונת אל אחרת, או כמו שככה עשינו גם אתמול בתרגול, גם היום, להקרין לכל עבר. אני יכולה גם, וחלק מכן מכירות את התרגול הזה, אנחנו נעשה אותו יותר מאוחר היום, אני גם יכולה להביא את אותה איכות של המטה, להקרין אותה, להזרים אותה, לכוון אותה, גם כלפי תחושות גוף, גם כלפי מצבי תודעה. כל הזמן אנחנו משחקות עם התפיסה, אבל מה שעוד קורה שם שמאוד משמעותי, זה שאנחנו מגמישות אותה. ככל שאנחנו עושות את זה יותר, וככל שאנחנו רואות מה אנחנו עושות, אנחנו מגמישות. מגמישות את התפיסה, מגמישות את התודעה. מגמישות את דרכי ההסתכלות שזמינות לנו. אז דיברנו על מטה כדרך הסתכלות משחררת. דיברנו על מטה כדרך הסתכלות משחררת. וככה אני רוצה לפרוט קצת יותר למה, קרן נגעה בזה אתמול, וחלק יהיה חזרה וחלק יהיה הדהוד. מתה דרך הסתכלות משחררת גם כי היא מגמישה את התפיסה ואת התודעה. הדבר המדהים הזה, כן, של להביא ידידות אל מה שקשה ומאתגר, בין אם זה מערכת יחסים בחיים שלי, בין אם זה תחושה לא נעימה בגוף שלי. להביא מטה. כל כך נוגד את הדפוסים ואת הרגלים שלנו. מגמישה את התודעה, מגמישה את התפיסה. היא מזכירה לנו משחקיות, כן? אם אנחנו מתחילות להסתכל מה אנחנו עושות כאן. וקרן היום נורא יפה הדגישה את זה בהנחיות בבוקר. מתי המטה זורמת? מה תומך בה? מה מעצים אותה? אם אני מדמיינת ככה או מדמיינת ככה, או עובדת בקצב הזה, או בקצב אחר. אז מטה היא גם דרך הסתכלות משחררת, גם כי היא מגמישה תפיסה ותודעה, גם כי היא מזכירה לנו משחקיות, גם כי היא מרפא היאחזות. הגענו בזה, ושוב, זה משהו שאנחנו לא יכולות להגיד יותר מדי. מרפא היאחזות, מרפא את תחושת העצמי, תחושת הנפרדות, ומשחררת טופה. מרפא דוקה. והיא מזינה, כן, way of being, מזינה הוויה בעולם, שמייצרת פחות דוקה לעצמי ולאחרות. משחררת. כשיש מתה, פחות דוקה, כאן פחות דוקה בעולם. אז אתמול הייתה לי דוגמה נהדרת לזה. כשהנחיתי את המדיטציית מתה בערב, בדיוק בשלב שהזמנתי אותנו, כן, להביא לתוך המודעות, להזמין לתוך המודעות את המישהי או מישהו שקל לנו לתרגל מתה כלפיהן, קל לנו להביא מתה כלפיהן, בדיוק בנקודה הזאת, הזמנה של הדמות, שמוקרות הדמות הקלה, הזמינה, בדיוק באותו רגע הקצה אותי התושה. כן? בדיוק באותו רגע שהזמנתי. ומה שהיה מעניין זה שבאופן מאוד טבעי ומאוד קל, היא הפכה להיות הדמות הקלה שלי. כן? נוכחות שלה הייתה מאוד ברורה, כן? הייתה מאוד שם, ופתאום ראיתי שמאוד קל, כן? מאוד קל היא להביא מתה כלפיה. היה ככה ממש אפילו לא תהליך של בחירה, לא היה צורך לחפש מישהי או מישהו. אחרת או אחרת. וככה, אני רוצה להתעכב קצת על זה, כן? כי מה קרה שם? למה זה היה ככה? כן? ואנחנו אולי נסכים שהקיצה זה לא בדרך כלל משהו נעים, כן? זה גם לא הרגיש נעים, כן? אבל היתושה הייתה הדמות הקלה. אז השדה של המתה היה כבר טעון. כן? ושוב, קרן נגעה בזה הבוקר. אנחנו כבר עשינו את כל ההרפאיה, עשינו את ההתרווחות. כן? היה כבר שדה של מתה בתוך החוויה, הוא כבר היה פתוח, כבר היה נוכח. ואז, מה קורה שם? פחות האחזות, פחות עצמי, גם פחות נגדי. כן? יש הקיצה. הקיצה הזאת בשבילי לא נעימה, בשבילה היא הזנה, כן? לצאצאים שלה. חלק מהתהליך הזה. ואפילו כמו שאת כל הדבר הזה לא עובר קוגניטיבית, לא חשבתי על זה, אבל כן, אין את הנפרדות הזאת, אין את תחושת עצמי, זה לא נגדי, זה לא קורה לי. זה מאוד הזכיר לי, אפרופו תפיסה, אפרופו דרכי הסתכלות, זה נורא מעניין, המשפטים של המתח, קרן קצת דיברה עליהם, המשפטים של המתה, אז הם לא מהבודה, הם מכמה מאות שנים אחריו, כן? ואז אנחנו עובדות עם תרגומים, כן? מהפאלי, כן? אז זה גם לא התרגומים של, זה לא בהכרח המשפטים של כמה מאות שנים אחרי הבודה, וככה יש שם דברים מאוד מעניינים, והעניין הזה של הנגדי הוא מאוד מעניין, כי אחד המשפטים שמאוד נפוצים בתרגום מתה, may I be safe, שחיה בביטחה, או שיהיה בטוחה, כן? הפאלי זה שיהיה חופשייה מעוינות ומאויבות. שיהיה חופשייה מעוינות ומאויבות. ואז אני אהיה בטוחה. כשאני מלאה במטה, או שהשדה של המטה טעון, כמו שאני עכשיו משתמשת בביטוי הזה, כן? אז אין את הנגדי הזה, אין את הנגדי הזה כשהיא יוקצת, רק דוגמה קטנה. אז פחות, אם המתה, פחות הזדהות, פחות עצמי, פחות נגדי, פחות קיבוץ, פחות האחזות, פחות התגובתיות, פחות דוקה. פחות דוקה בחוויה כאן, פחות דוקה בחוויה בחוץ, כן? במקרה הזה זו הייתה יתושה, אבל זה היה יכול להיות גם הבן זוג שלי, שהיה עושה משהו מעצבן, ואז יכול להיות שכאילו היה יוצא משהו, כן? אם אני לא בתוך המרחב הזה, אם אני לא בדרך הסתכלות הזאת. כן? אתה יוצא תגובתיות. אני מקווה שככה יכולות להתחיל לראות את הדבר הזה, כן? שמתה מזינה הוויה בעולם, כן? שמייצרת פחות דוקה לעצמי ולאחרות. שמזינה פחות דוקה לעצמי ולאחרות. אז מה קורה, שאני חוזרת לשאלה הזאת, מה קורה כשאני זוכרת? מה שאני תופסת עכשיו הוא לא ממשי כפי שאני נוטה לחשוב, כן? הוא ריק. מה זה אומר שהוא ריק? זה אומר שהוא מותנה ומתהווה בתלות בדברים אחרים. מה קורה כשאני זוכרת את זה? מה שאני תופסת עכשיו הוא לא ממשי כפי שאני נוטה לחשוב. וק, מותנה ומתהווה, בתלות, בתלות בדברים אחרים. וזה קווה שאנחנו מקבלות, מקבלות את התחושה, מקבלים את התחושה של איזה אפשרויות נפתחות לנו שם. נפתחות אפשרויות להעמיק תובנות, מתחזקות איכויות יפות ומשחררות, כמו אומץ ואמון ונדיבות וראייה בהירה ואברהם אביהר, אז כן, קרן מנתה הרבה מהם, אבל הן באמת אינסופיות, האיכויות היפות האלה והמשחררות האלה. ומבחינת התפיסה הספציפית, מתחזק בי האומץ, מתחזקת בי הכנות והסקרנות, לשחק איתה ולראות מה קורה. לשחק איתה ולראות מה קורה. כמו שעשינו היום. כמו שעשינו היום בתרגול, כמו שעשינו אתמול בתרגול. כמו שעשינו שלשום בתרגול. לשחק עם התפיסה ולראות מה קורה. אז ככה, עוד דוגמה מהתרגול הזה. וחלק מכן, יכול להיות שחוויתם את זה, זה לא תרגול, אנחנו התחלנו לדבר על האפשרות להביא מטה לתחושות לא נעימות. וחלק מכן, אולי עשיתם את זה היום. אולי ראיתם מה קורה, או מה יכול לקרות. להביא מטה למשהו שהוא לא נעים, שהתגובה האינסטינקטיבית שלנו זה דחייה וסלידה, וקיבוץ. מה קורה במקום זה, אם אני מביאה את המטה עם האיכות של הקבלה והאיכות של הידידות. החוויה יכולה להשתנות בכל מיני דרכים, לפעמים הכאב עצמו משתנה. ויש לנו עוד אפשרויות לשחק עם התפיסה. למשל, אנחנו יכולות לראות משהו לא נעים כנעים. ואולי זה נשמע מטורף, ואולי זה נשמע כאילו מה הקשר בין זה לבין תרגול, נגיע לזה. אבל בתנאים מתאימים, בדרך כלל עם דרגה טובה של סמאדי, אנחנו יכולות לשחק עם התפיסה באופן הזה. לראות את הלא נעים כנעים. וזה משתנה. וזה משתנה. אז שוב, מה זה אומר על האפשרויות שלנו לחופש? ואם אנחנו יכולות לזכור את האפשרויות האלה לחופש, גם כשאנחנו מרגישות כלואות, כן? גם כשאנחנו מרגישות מוגבלות, כן? שזה חלק מהחוויה שלנו, זה חלק מהחוויה האנושית. להרגיש תקועות, כלואות, מוגבלות, בתוך משהו. כן? דפוס מחשבתי, תחושה בגוף. אז ככה, אחת השאלות שבשבילי שאלות מהות בתרגול שלי, כן? וזה תרגול לא רק על הכרית, זה תרגול בחיים. Is this real in the way I'm taking it to be? Is this real in the way I'm taking it to be? האם זה אמיתי באופן שאני תופסת את זה עכשיו. ויש כאן משהו מאוד חשוב. אני לא אומרת שזה לא אמיתי. זה לא, this isn't real. Is this real in the way I'm taking it to be? האם זה אמיתי באופן שאני תופסת את זה כרגע? ההשקפה הזאת, תחושת גוף הזאת, הרגש הזה, הסיטואציה הזאת. מורה הטיבטי צוקנר עם פושה. חלק מהמורים הטיבטים יש להם איזה באנגלית אנחנו אומרים charm, איזה קסם כזה מדהים, והוא אחד מהם, כן? ויחד עם הקסם הזה יש להם את היכולת של הבודה ליצור כל מיני one-linerים כאלה מדהימים. אז אחד מה-one-linerים שלו, משפטים שלו, זה אומר ככה שאנחנו מסתכלות על החוויה שלנו, ובעיקר במקומות שאנחנו שבויות במשהו, אם אנחנו יכולות לזכור, real, not true. real, not true. אוקיי? וככה אני קולטת עכשיו שלא ישבתי על התרגום לעברית לפני, אז אני לא רוצה להסתבך כאן איתו. אבל על מה שהוא מדבר עליו זה, אני חווה משהו, כן? מה מיטיב? לא בהכרח מיטיב להגיד, זה לא אמיתי. אז אני אומרת, אוקיי, זה כאן עכשיו. כרגע, עם ההתניות שקיימות, זה אמיתי, אבל אולי זה לא נכון, כן? אולי בדיוק, אולי מי שיש לו תרגום יותר טוב לשתי המילים האלה, real ו-true. אבל אולי ככה חזרה למשפט שלי, זה לא אמיתי באופן שאני רואה את זה כרגע, שאני תופסת את זה כרגע. real, not true. והוא ככה, הוא עלה על המשפט הזה דרך חוויות חרדה שהיו לו מטיסות, כן, הייתה לו חרדה מטיסות, והוא עבד איתה, וככה, ואז הוא הבין, כן, אם אני אומר לעצמי, זה לא אמיתי, כן, אז אני פשוט דוחק את זה, ובעצם מה שפועל שם זה סלידה ודחייה ותגובתיות, אז אני נותן לזה מקום, אני מכבד את זה, אבל אני מזכיר לעצמי. זה לא אמיתי באופן שאני תופס את זה כרגע. זה התניה, זה דפוס. משהו שעולה. מוחשי לא אמיתי. יפה, אני מקבלת כל מיני תרגומים נפלאים. תודה, תומר. היה גם תרגום הדר קודם שאני גם אקריא. כן, המציאות כפי שאני תופסת אותה אינה בהכרח האמת. כן, מוחשי לא אמיתי. נותן לנו את התחושה הזאת. ומה שמעניין אותנו, כן, בכל העולם הזה, כן, של המשחק עם התפיסה של דרכי ההסתכלות, של הריקות, כן, מה שמעניין אותנו, זה, אמרתי את זה באחת הקבוצות היום, זה לשחות ולהפיק את הדבש. מהחוויות שלנו ומהתובנות שלנו. ואנחנו יכולות להפיק דבש מחוויה מאתגרת ומחוויה פותחת. להפיק את הדבש, לשחות את הדבש מתוך החוויות, להפיק מהם תובנות, כן? תובנות זה הדבש. ואז להמשיך וליישם אותן, להמשיך ולתרגל אותן, להמשיך ולהעמיק אותן. כמו שקרן אמרה אתמול, כן? תובנה, זה לא רק משהו שעולה באופן ספונטני. ואני ככה אוסיף לזה, תובנה זה גם לא משהו שאנחנו פשוט לוקחות ותולות על הקיר. כן? בתור קישוט. כן? או איזה אות הצלחה. ראיתי. כן? אפשר לעשות את זה, זה נחמד, כן? זה מזכיר לנו, זה משמש משהו. אבל זה לא רק זה. אנחנו ממשיכות ומיישמות, אנחנו לוקחות את התובנות שלנו, ואנחנו שואלות, איך אני חיה אותן? איך אני מתרגלת? איך אני מתרגלת? איך אני מתרגלת את ה-real not true הזה? איך אני מתרגלת את מה שאני יודעת ואני מבינה? על ריקות, על תפיסה, על הממשות של החוויה שלנו. אנחנו ממשיכות ליישם אותן. ובתוך זה לזכור את הכוונה שלנו, והכוונות שלנו מאוד מאוד חשוב. לפעמים כשאנחנו מדברות על לשחק עם התפיסה בדרכים שאמרתי, אז אולי כאילו שדיברתי על זה שאפשר לראות משהו לא נעים כנעים, וחלק מהמשחקים האחרים, אנחנו, אז אני יכולה כל הזמן לסדר את הדברים, כן? שיהיה לי רק נעים. שיהיה לי רק נעים. זה עוד השקפה שיש לנו. שהיא מתגנבת לתרגול. ואנחנו מזכירות לעצמנו, זה לא, זה, זו לא הכוונה שלנו, זו לא המטרה שלנו, לא רק, זה לא שיהיה לי נעים כל הזמן, זה לא מה שאני באמת מחפשת. זה גם לא באמת אפשרי, כן? לבודה היו כאבי גב, כן? זה לא באמת אפשרי. וזה לא באמת מה שאנחנו מחפשות, בעומק של ההוויה שלנו, שיהיה לי נעים כל הזמן. אנחנו מחפשות להעמיק, כן? להעמיק את התובנות, להעמיק חוכמה, מטא וחמלה. אנחנו עושות את זה דרך התובנות שאנחנו ממשיכות ליישם וממשיכות לתרגם. אנחנו עושות את זה דרך הרחבת דרכי ההסתכלות והפעולה. דרכי ההסתכלות ודרכי הפעולה שזמינות לנו, שמעניינות אותנו, שמיטיבות ומשחררות אותנו ואת העולם. אז כשאני זוכרת, כן? Real, not true. התפיסה שלי לא אובייקטיבית, לא ניטרלית. והיא לא בהכרח חושפת מציאות, כן? או אמת. פתח מרחב. להחזיק בעדינות וכלילות, כן? את התחושה שאני צודקת. כמה מהזמן שלנו אנחנו מבלות ולהרגיש אני צודקת. אני יודעת. אני מחזיקה בעדינות וכלילות את התחושה הזאת. אני מחזיקה בעדינות וכלילות את הראייה שלי של העולם. זה מאפשר להביא יותר חמלה, יותר נדיבות, יותר מטה, יותר בהירות, אל האופן שבו אני פוגשת את החוויה ופוגשת את האחרת. פותח. פותח את הלב, פותח את התודעה, פותח את האפשרויות. המדען שעשה את הניסוי עם בוב והכלב, כן, הוא מוציא מזה מסקנה שאני מאוד אוהבת. הוא אומר, הרבה פעמים כשמדברים על תפיסה בעולם של הפסיכולוגיה, הוא בא מהעולם של, של תקשורת, תקשורת בין אנשים. אז מדברים על הפער הזה, כן, בין התפיסה לבין המציאות, כן. מדברים על הפער הזה ומדברים על זה שבעצם אנחנו אף פעם לא יכולות לדעת באמת את המציאות. היא תלויה בתפיסה, בתודעה שלנו. ולכן מה שאני אתפוס ומה שמישהי אחרת יתפוס יהיו שונים. והביטוי שמשתמשים בו הרבה פעמים לדבר על הפער הזה באנגלית זה mind the gap. כן? מי שהייתה בלונדון זה כתוב שם על כל הרציפים באנדרגרונד. כן? mind the gap. mind the gap. זה איזושהי תזכורת שיכולה להיות שוב עוד איזה משפט שמלווה אותנו. אני מרגישה שאני מאוד מאמינה במשהו. מרגישות את זה בגוף. מאוד מזוהה. תזכור את זה, mind the gap. יש כאן איזשהו פער. והוא לוקח את המשפט הזה, mind the gap, שזה ככה, שימי לב, כן, לרווח הזה. תיזהרי מהרווח הזה אפילו. אבל שימי לב לרווח הזה, והוא הופך אותו למיין, M-I-N-E, the gap, שזה זה בא לכרות, לא לכרות עץ, אבל קריאה, כן, קריאה של, של משאבים מהאדמה. אז הוא אומר, mind the gap, בואו ניקח את זה שיש את המרווח הזה. ונגלה את האוצרות שהוא תומן בתוכו. הידיעה, הידיעה הזאת, mind the gap, ידיעה שיש מרווח, תומנת בתוכה אוצרות. והאוצרות שהוא מדבר עליהן, ואין לי מושג אם הוא מתרגל או לא, אם הוא פגש פעם את הדרמה או לא, אבל האוצרות שהוא מדבר עליהן, שאנחנו יכולים ויכולות לכרות במרווח הזה, הם אמפתיה. וחמלה, ותבונה, וראייה בהירה, וידידות. אז כשדרכי ההסתכלות, כן, והאיכויות המיטיבות מטופחות ומפותחות בתוכנו, כן, שאנחנו זוכרות, mind the gap, real not true, לא משנה מה המשפט, או מה התזכורת שעובדת, ושאנחנו זוכרות את זה, ואנחנו זוכרות כשאני מטפחת ומפתחת דרכי הסתכלות מיטיבות, שאני מטפחת ומפתחת איכויות יפות, כאן, כן, בלב תודעה האלו, הן מטופחות ומפותחות בעולם. וזו כאילו, איזה תובנה, איזה השקפה. כי אני עושה את העבודה כאן, שאני מטפחת את הגן הזה כאן. הפירות שלו, הזרעים שלו, מתפזרים בעולם. כי אין הפרדה, אין נפרדות באמת. אני לא באמת נפרדת. אז מה שקורה כאן, קורה במרחב. במרחב שמורכב מכולנו. אז כמו שאנחנו משחקות עם התפיסה, שאנחנו מתרגלות מטה, אנחנו משחקות עם התפיסה ומקרינות אותה. כן? באותו אופן, כן? המטה זורמת דרכנו, כן? ומוקרנת דרכנו, ובאה לידי ביטוי דרכנו, ומטופחת דרכנו. כמו זרעים שמתפזרים ברוח, ואני אומרת כמו קרן, אתמול אני משתמשת במטה, אבל אני כוללת את כל האיכויות האלה, כל הפירות של התרגול. כל האיכויות שאנחנו מטפחות. כמו זרעים שמתפזרים ברוח, ואין לנו דרך לדעת לאן הם יגיעו, איפה הם ינבטו, איזה עצי בודי יצמחו מהם. כן? אין לנו דרך לדעת, אבל העבודה שלנו היא כאן. אני רוצה לסיים בדוגמה. שיתוף, איזה סיפור מהחוויה שלי לפני כמה שנים. חלק מכן ומכם יודעים שאני כבר 15 שנה בתקופת המסיק שמגיע, שהתחיל, מתחיל בימינו. אני נמצאת בכפר פלסטיני ותומכת בחקלאים, גם מביאה מתנדבים ומתנדבות מהעולם של התרגול, תרגלים ומתרגלות, לבוא ולהשתתף במסיק, לבוא ולהכיר את המציאות שם, ללוות את החקלאים כחלק מהתרגול שלנו. חלק מהתרגול שלנו, התרגול שלנו לא קורה רק על הקרית, כן? קורה גם בזירות אחרות של החיים. ובשנים האחרונות הכרנו חקלאי מהכפר שחלק מהאדמות שלו נמצאות בתוך התנחלות שכנה. Okay? איך זה קורה? מישהו מכר אדמות, מישהו פלסטיני מכר אדמות, ובנו התנחלות, ואז בנו גדר מסביב להתנחלות גם אדמות אחרות של אנשים שלא מכרו כלולות בתוך הגדר הזה. אז אדמות שלא הן במצב כזה, ובמצב יחסית, הוא קורה לא מעט, אבל שלא מאוד ייחודי, כי האדמה שלו ממש, על הגבול של האדמה שלו יש בתים. והכל מוקף בגדר. אז הגישה שלו לאדמות תלויה בתאום, עם הצבא ואישור ובליווי של חיילים. אז זה אומר שהוא מקבל בדרך כלל אישור 3 ימים בשנה, להגיע לאדמות שלו, ובימים האלה יש אישור בשבילו ועוד 3 אנשים לעבוד על האדמה, והוא מגיע לשער של ההתנחלות ומחכה לחיילים, ויש לנו. אז אנחנו בשנים האחרונות יצאנו ללוות אותו, זה מאוד עוזר אם יש עוד מתנדבים ומתנדבות, כי אנחנו לא צריכות אישור. כן? אז זה מגביל את כוח העבודה, ואז יותר אנשים שיכולים למסוק את הזיתים בזמן המאוד מגובל הזה שיש. אז במסגרת הזאת יש את הדבר הזה שקורה כל יום, אנחנו מגיעות ואנחנו מגיעות לשער, ואז קודם כל צריך השומר בשער, קורא לאיש הביטחון של ההתנחלות, ואז הוא מגיע, ואז הוא מתקשר לצבא, ואז בודקים מה קורה, אז יש את ההתנחלות, אז יצאנו להכיר את האיש ביטחון. וגם כמה פעמים האדמה מאוד מאוד רחוקה, כן? זה בערך יותר בין 5-10 דקות נסיעה מהשער לאיפה שהאדמה שלו. אז ואנחנו לא יכולות להיכנס עם רכב, אז האיש ביטחון נתן לנו טרם, וסיע אותנו לאדמה. אז יצאנו לדבר, וזה תרגול, כן? תרגול. לא יש את הדעות שלו, לי יש את הדעות שלי, כן? תרגול מתה. האם אני יכולה לפגוש אותו? כבן אדם, כן? ולהנחיח בתוכי ובינינו כבוד, כן? כבוד, קודם כל. ומתוך הכבוד הזה גם האופן שאני מדברת, כן? האופן שאני מתקשרת, הוא עם גוון של ידידות. או לפחות, ככה, אחת הדרכים שמדברים על מטה לפעמים בטקסטים זה חוסר עוינות, כן? non-enmity, חוסר עוינות. לפעמים זה מקום מאוד מאוד חשוב, כן? אולי אני לא מרגישה שאני יכולה להיות בידידות מול משהו, מישהו, אבל האם אני יכולה להיות בחוסר עוינות? לא להיסגר, לא להיחסם, לא לבנות חומות. זה התרגול שלנו. אז אני יכולה להביא את התרגול הזה, וחשוב לי להגיד, אני מביאה את התרגול הזה, ובו זמנית אני יודעת מה הדעות שלי. זה לא במקום. נורא חשוב להגיד. לפעמים חושבים, זה תרגול של להפוך להיות סחבה. כן, באנגלית אומרים doormat. לא, אני יודעת. כן? אני יודעת מה הדעות שלי, אני יודעת מה חשוב לי. יש לי בהירות לגבי מה מזיק ומה מיטיב. כן? אבל אני רואה את המורכבות של החוויה, אני רואה את המורכבות של התפיסה. כן? ואני יודעת שהדבר שהכי מזיק, הכי מזיק זה עוינות ואויבות. ויש לי כאן הזדמנות, כאן הזדמנות לעבוד איתה. אז כל שנה יש לנו כמה ימים כאלה, כן, של מגע ותקשורת מאוד מינימלית, כן, כמה דקות באוטו. לפני, אחרי איזה שנתיים או שלוש כאלה, אני לא זוכרת כמה. אחרי המסיק, הוא מתקשר אליי, אז יש לנו את הטלפונים אחד של השני, כן? בגלל שכשאנחנו גומרות למסוק, אני צריכה להתקשר אליו ולקוות שהוא יחזור לקחת אותנו לשער. כן. אז הוא מתקשר אליי, והוא שואל אותי, סוהר, תגידי לי, מי אתם? זוהר, תגידי לי, מי אתם? ואני רוצה לשאול את השאלה הזאת גם אתכן. מי אתם? מי אנחנו? אם אנחנו מוכנות, כן? להיות בעולם, מתוך הכוונה הזאת, מתוך המסירות הזאת, תוך, נראה אם זה לא מידה גדולה מדי, השליחות הזאת. שלטפח את מה שמיטיב, לטפח את מה שמשחרר. לטפח את מה שממוסס גבולות. של דעות. של תפיסה. מי אתם? אז בואו ננוח עם השאלה הזאת, ניקח כמה רגעים של שתיקה ביחד. שנדע את מקומנו באפשרות לטפח ולהזין את מה שמיטיב ומשחרר בתוכנו ובעולם שאנחנו חלק ממנו. מטה, חמלה, חוכמה ובהירות. שהתרגול המשותף שלנו ימוסס גבולות, ימוסס עוינות, ימוסס אויבות בלבבות של כולנו, כל היצורים והיצורות. ושהתרגול המשותף שלנו יתמוך בהתמרת הסבל לשורשיו, למען כולנו. אז תודה על ההקשבה והנוכחות והתרגול. אנחנו ניקח זמן להזין את הגוף ונחזור בערב לשמונה.